মানুষ নদুন বসুগিয়া של כסף בחיי נישואין. זו סוגיה שבעצם יכולה להתחלק לסדרה. צריך לדעת שיש שלושה גורמים גדולים לבעיות בשלום בית. אחד זה
כסף וחם, חמה.
כסף,
קמצנות, חמה.
השני זה משפחה, זה יכול להיות אבא שלה, אמא שלה, אבא שלך, אמא שלך, משפחה. והשלישי זה בנוגע לאינטימיות, בנוגע לרומנטיקה, בנוגע לסיפוק או חוסר סיפוק מהחיי אישות. אלה הם שלושת המפתחות בגדול לשלום בית או חוסר בשלום בית. עכשיו בסוגיה של כסף צריך לדעת ש יש שוני בין זוג לזוג. זאת אומרת, יש דברים שאני יכול להמליץ עליהם, אבל אני גם יכול לכבד אנשים שינהגו בצורה אחרת. אני חושב שהתנהלות תקינה של בית זה שיש חשבון אחד משותף לבעל ולאישה, חסכונות יחד. אנחנו כשהתחתנו אז היה לי חשבון בנק בבנק שלא היה נגיש, לא יכולנו להוסיף את השם של אשתי לחשבונו. אז אחרי הרבה ניסיונות בשוויצריה, בדיוק, ברור, אלא מה,
כסף שחור,
טוב מאוד. אחרי הרבה ניסיונות אז העברתי את מה שהיה לי שם בעצם לחשבון שהיה משותף, כי אני לא חושב שזה תקין שזה יהיה בנפרד. זאת אומרת, יש לזה יוצאים מן הכלל, אבל בגדול זה, אני חושב שזה כיוון נכון. לומר לכם שזוג ששניהם רואים עין בעין שיש לא חשבון ולא חשבון ולהם חשבון, טוב, זה דעתם וזה גישתם, אז בסדר, אני לא אומר קבלו דעתי, אני לא אומר שדרכי היא הדרך היחידה. אני חושב שזה בכל זאת דרך נכונה, אבל
למה? מה עומד מאחורי זה?
חשבון שלו, חשבון שלה, חשבון שלהם. לפעמים יש בחור או בחורה שבאים מבית מאוד עמיד. אני מכיר אדם שהוא מולטי מיליונר, והוא אומר, אני מוכן לעזור לילדים, אבל בתנאי שזה על שם של הילד שלי. זאת אומרת, אני אקנה להם בתים ודירות והכל. אני לא מוכן שאם זה יגיע לשלב של גירושין יהיה פה מקום לטענות.
הסכם ממון.
לא מוכן, הכסף לא יהיה, אני לא נותן להם את הכסף, אני נותן לילד שלי את הכסף, חד וחלק. עכשיו, כל עוד שזה הם, ישתמשו בזה יחד, יעשו מה שהם רוצים. אבל שלא יהיה הווה מן על הצד השני, שאם זה יפסיק להיות הם, אז הוא ייקח חצי מהון שאני נותן להם. לא מוכן. אני לא בא לומר שהוא צודק, אני בא לומר שיש גישות בעולם.
השאלה אם יש חשבון משותף צריך שיש שקיפות מלאה, זאת אומרת, אבל כל אחד יודע בערך מה קורה בחשבון, איפה 100 שקל פה, 200 שקל שם, אז כל דבר צריך לידע בחשבון משותף או ש...
זה גם כן, אני חושב שיש הבדל בין שלב שזוג בעצם עובד על תקציב מאוד 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 מצומצם, שזה כללית העניין בהתחלת חיי הנישואין, למציאות שהתקציב הוא 12,000 שקל בחודש, אתה משלם 3,000-4,000 שקל שכר דירה, אתה משלם שכר לימוד 3,000-4,000 שקל, אתה משלם על הקניות 4,000 שקל בחודש. זאת אומרת, כשאתה שוחה בסכומים אחרים אז אתה גם אתה לא יכול לדון על סכומים קטנים. זה לא אומר שאין גישה כללית כלכלית של הבית. זאת אומרת, יש בית שאומר, כשאנחנו מרים ניקח מונית. יש בית שאומר, בשום לימוב לא ניקח מונית. אין כזה דבר. אין לנו את היכולת הכלכלית לזה. בשום לימוב לא. צריך להיות מקרה חירום. אני מכיר זוג שהאישה הייתה בצירים, היו צריכים ללדת. היא אמרה לבעלה, עולים על אוטובוס. הוא אמר לה, ניקח מונית. היא אמרה לו, אתה כל כך משוכנע שמונית תגיע יותר מהר? אז הוא אמר, אני לא יכול מבחינת שקל נשית שלי, איך לא ניקח מונית? עמדו, ניסו לתפוס מונית, הגיע אוטובוס, ילתה, היא אמרה, אתה רוצה לקח מונית, אני על האוטובוס.
ואז באמת הוא נמד, ואז אמרו, מה, אתה באוטובוס?
יש אנשים בעולם.
בסדר. כשם שפרצוף הם שונים, דעותיהם שונות. בסדר. מה אני אומר לך? שורה תחתונה, הגיעו. לא ילדה על האוטובוס, לא בדרך מהאוטובוס. בסדר. בסדר. יש גישות שונות בחיים. בסדר. לא, אני לא חושב... אני לא חושב שיש רק גישה אחת שהיא נכונה. אני חושב שצריך למצוא גישה שהיא הוגנת כלפי שני הצדדים, שלא יהיה מציאות שצד אחד משתלט על הצד השני בצורה בלתי הוגנת. אני חושב שצריך למצוא פורמולציה שהיא גם הגיונית ונכונה ובריאה לזוג. זה נכון שבהלכה כתוב שלקראת החג בן אדם ייתן לאשתו להוציא יותר כסף על בגדים, אז מיד הנושא כלים מהירים. מפה הערה שנשים יש להם נטייה להוציא יותר כסף, והבעל יש לו תפקיד להגביל תוצאה הכספית של האישה. זה היה נכון, אני חושב, עד לפני 70 שנה. מה שאני רואה זה שב-50 שנה האחרונים, ב-70 שנה האחרונות, מאז שנשים יש להם הרבה יותר חינוך, אני רואה נטייה הפוכה. אני רואה הרבה יותר נשים שהן יותר זהירות בכסף מהגברים, והגברים חיים חיי תיאוריה, והאנשים חוסכות. הייתי בלא אחד חנוכת הבית, איפה שהבעל אמר, תודה רבה לאשתי, שלולי שהקפידה עליי שאני אחסוך כסף, עוד היום לא היינו במצב שאנחנו יכולים לקנות את הבית שעכשיו קנינו.
אני מכיר משפחה כזאת, עם צד שני, אבל אני מכיר את רוב האנשים שהם פזרניות.
יש ויש. אני אומר, אי אפשר ללכת לפי פורמולציה. אני אומר, זה...
כל אחד משהו אחר.
כל אחד יש לו את הנקודת חולשה, נקודות טובה, נקודת חוזקה. אני אומר, זה למה שאני חושב שבקטע של כלכלה צריך לדעת שיש כל מיני פורמולציות. חשוב שהזוג יגיע להבנה ביניהם, חשוב שיתייעצו עם מישהו שיש לו יותר ניסיון מהם. הרבה פעמים זוג לוקח את כל הכסף מהחתונה ומשתמש בו בשנה, שנתיים ראשונות, יפה מאוד, ובמקום שיהיה להם חסכונות אשמח מה לקנות בית, הם מבזבזים את חסכונות. במקום להשקיע בצורה נבונה ושיהיה להם הכנסה קבועה, ההפך, הם נשארים במצב הרטילאי. זהו, אין להם כלום. וזה לא תקין. זוגות לא חוסכים כסף. זוגות עושים טעות שהם לא קונים ביטוח חיים. זאת אומרת, בהתחלת הדרך זה דווקא הכי חשוב. כשיש ילד אחד או שניים, כשהזוג עדיין צעיר, אם חס וחלילה אחד מהם הולך לעולמו, אז השני מאוד מאוד קשה לו להסתדר בחיים. מאידך גיסא, אחר כך כבר יש בית, אחר כך כבר יש קשרים, כבר יש משפחה, כבר יש ילדים שעוזרים. צריך לדעת שסדר מבחינת מבנה כלכלי, אתם תסתכלו על הטווח של חיי נישואים. השנים הראשונות יש הכי פחות הוצאות. יש הכי פחות הוצאות, ואצל הרבה זוגות יש הכי פחות הכנסות. אבל צריך להערך בשנים הראשונות, כי ההוצאות עולות. תעשה חשבון. אם הילד שלך לוקח מטרנה, אז כל חבילה של מטרנה זה 50-60 שקל. אתה צריך רק על מטרנה להוציא כמה מאות שקלים בחודש. רק על טיטולים כמה מאות שקלים בחודש. רק על מטפלת כמה מאות שקלים בחודש. לא תוציא את הכסף על מטפלת, השתחלתי בבית בתניק, עדיין טיטולים יש לך, אין לך את ההכנסה של העבודה שלה.
גם לא עובד.
ההוצאות עולות. איך שהמשפחה גדלה, אתה צריך בית יותר גדול, אתה צריך לול, אתה צריך צורכי תינוק, אחר כך אתה צריך חומרי לימוד. רק חומרי לימוד לילד לשנה יכולים לעלות לך 1,000 שקל. הקניות לפני שנת הלימודים, משפחה עם 3-4 ילדים יכולה להוציא 4,000-5,000 שקל רק להכנה לשנת לימודים, בין אם זה תיק, בין אם זה הסרגלים והתיים והאפרונות והספרי לימוד. אז הוצאות גדלות, לא נדבר על החגים, לא נדבר על האוכל. אז הסדר הדברים זה שבהתחלת הדרך יש לך מעט הכנסות כללית, אבל גם הרבה פחות הוצאות. כללית, כשאתה יותר צעיר, העלות של ביטוח חיים היא כלום. אתה יכול לקנות 1,000,000 שקל ב-40 שקל לחודש. זה כלום. ב-40 שקל לחודש אתה קונה ביטחון לאשתך, אתה קונה ביטחון לעצמך. ביטחון צריך להיות גם לא גם לא. זאת אומרת, וזה לא הרבה כסף.
איך עושים את זה?
אתה מתקשר לסוכן ביטוח, אתה קונה ביטוח חיים. זה לא כל כך מסובך. אתה עושה הוראת קבע מהבנק.
מה זה ביטוח חיים?
ביטוח חיים זה שאם בן אדם הולך לעולמו, אז הם משלמים או כל חודש או בסכום אחד, או 500,000 שקל או 1,000,000 שקל, כמה שאתה משלם. אבל בגיל שלכם זה לא הרבה כסף. אבל השווי הוא שווי מאוד גדול. בן אדם... בן אדם, ברגע שיש ילדים, אז צריך להבטח את הבני זוג, שאפשר להתמודד. אז אתה תאמר, אני לא צריך מיליון שקל. אתה צריך 250 מיליון שקל, אתה צריך 300 אלף שקל, אתה צריך לנחות על הרגליים, אין לך עדיין דירה, אתה בכל זאת צריך למצוא מטפלת והסדר. על 300 אלף שקל אתה יכול להשיג ב-20 שקל לחודש. זה מעט מאוד כסף בגיל שלכם. אבל זה דבר חשוב. אז האנשים צריכים לחשוב על הדברים האלה ולטפל בהם. מאוד רצוי שזוג ייקח חודשיים שלוש ויעשה רישום של כל שקל שהם מוצאים. זאת אומרת, אחד מהדרכים הטובים לעשות את זה, זה לשים את כל הקבלות באיזשהו קופסה. ובסוף החודש לעבור על כל הקבלות, לא להוציא כסף בלי לקבל קבלה. ואז לראות על מה אנחנו מוצאים כסף. תתפלו. תתפלו כמה כסף יוצא על דברים שהם לא ברשימה קלאסית. כל חודש שתדעו שרבע תקציב או חמישית התקציב, זה דברים לא סטנדרטיים. פה זה טיפול שיניים, פה אתה צריך נעליים, פה אתה צריך נסיעה לאשקלון, נפגש עם הבקום, פה כל פעם יש לך דברים אחרים, הוצאות שהן לא רגילות, אבל הם קורים כל חודש מחדש. פה יש 25 שנה, 30 שנות נישואים של ההורים, צריך להשתתף במתנה שכל משפחה קונה, כל חודש לו את ההוצאות המיוחדות שלו. כשאתה עושה רישום כזה לחודשיים, שלוש, אתה מתחיל לראות מה ההוצאות שלנו.
ואז אתה יכול... עונת החתונות עכשיו.
מה?
אמרתי עונת החתונות עכשיו, זה...
צ'קי.
נסיעות.
אז אתה יכול להתחיל לראות איפה אתה חי. הרבה פעמים אנשים חיים באשליות. אחד מהטעויות שאנשים עושים גם בניהול עסקים, גם בניהול כספים של הבית, זה שהם אף פעם לא מסתכלים על המאזן, לא מסתכלים מה נכנס ומה יוצא. אני ממליץ לזוגות צעירים שלא יהיה אופציה של מינוס. אנחנו כל השנים הראשונות, כמעט 10 שנים הראשונות של חיי נישואים, לא היה אופציה למינוס, לא היה כרטיס אשראי. שניים לא. למה? כי כרטיס אשראי אתה לא קולט שאתה מוציא כסף, ואופציה למינוס...
אבל יש היום הרבה תוכניות בבנק שאתה לא יכול להגיע למינוס.
אז הם שני עושה.
אנחנו עושים תוכנית שאתה לא יכול להגיע למינוס. מה שיש לך בחשבון זה מה שיש לך, ברגע שאין לך, זהו, נקודה.
יפה, זה מה שאני ממליץ.
זה מה שיש לי.
זה מה שאני ממליץ, כי הבן אדם על המינוס משלם ריביות. פעם היה לי תקופה ששני המוסדות שלימדתי אצלם לא שילמו. חודש, חודשיים, שלוש. עכשיו, אני בשלושה חודשים האלה צריך לשלם שכר דירה. לא משלמים, ואני, ההוצאות שלי ממשיכות. חשמל אני צריך לשלם, מים אני צריך לשלם, גז אני צריך לשלם, לימודי ילדים אני צריך לשלם, הסעות אני צריך לשלם. ההוצאות שלי לא נעצרו רק בגלל שהם לא משלמים. איך אתה חי?
וואו, זה מה שאמרנו.
נו, בסדר. אז אני אמרתי, אוקיי, בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות. קשרתי לבעל הבית שלי, אמרתי לו, תראה, הם יודעים שהם חייבים לי, ובעזרת שהם יצאו מזה. אני רוצה שאתה תתעכב בהפקדת הצ'קים של שכר דירה, אתה יודע שאני משלם לך, אני לא הולך לברוח לך, אבל בוא נחכה, כי לא משלמים לי. כל המוסדות שאני מלמד בהם עכשיו לא משלמים. היה איזשהו ברוך במשרד החינוך, משהו, אני כבר לא זוכר. אבל זה, אתה יודע שזה יחזור, אני יודע שזה יחזור. בוא נתעכב מהוצאה הזו. בסדר, הורדתי מעצמי חלק גדול מההוצאות, דחית. דבר שני, אמרת לאשתי, לא קונים אוכל. יש לנו ארונות, יש לנו, איך קוראים לדברים האלה עם תירס וכל זה, קופסאות שימורים, כל מה שיש בבית, זה מה שאוכלים, מסיימים את המצה של פסח, מסיימים, כל הארונות, בסדר, אין לנו מינוס, ואם נצטרך מעבר לזה, שלם מים, חשמל, זה, אז אני צריך כרטיסייה, אני צריך כל זאת להגיע למקומות, בסדר, מה שנצטרך, ניקח הלוואה מגמח, וזה בלי ריבית, בלי מינוס, וככה נחיה. אתם יודעים מה זה אומר להתחיל לרוקן ארונות? אתם רוצים לראות את הארונות יורדים. זהו, כל ארונות מתחיל, מה אני אכין לארוחת ערב וערב? רגע, פה נראה מה יש פה כוסות שימורים, פה נראה מה נשאר בארון, לאתם רוקן את הארונות. אבל אתם יודעים מה? החודש הזה חינך אותנו, זה שאמרנו אנחנו לא עוברים את הקו האדום הזה. לא הולכים למינוס, לא הולכים הלוואות בריביות. בסדר, אז זה לא נעים, זה אומר לצמצם בהרבה דברים, זה אומר פתאום אתה שם קצת פחות אבקת כביסה בכביסה שלך, כי אתה לא יודע אם תוכל לקנות את צוקית אבקת כביסה לעוד חודש חודשיים, אבל אתה מתמודד, אז בסדר. אז פתאום אתה נהיה יותר יצירתי באוכל שאתה מכין. אני הייתי אז בשלב שהיה לי בעיות בקיבה, הייתי אוכל לחם מנן. זהו, אין לחם מנן, גמרנו. אני סובל, אני אסתדר, מה אני אעשה? אין כסף, אני אסתדר. אבל אם בן אדם לא מכריח את עצמו, אז יש הרבה תקופות כאלה בחיים, וכשבן אדם מאפשר לעצמו את המינוס הזה, הרבה פעמים הוא לא יצא מזה. זאת אומרת, זה אורח חיים. בן אדם צריך להתרגל לאורך חיים שאני לא הולך שם. אני צריך הלוואה, אז אני אכיר בזה. הלכתי, לקחתי הלוואה, השתמשתי בה, אני אחזיר אותה. אבל זה לא אורך חיים שלי. זה לא שאני מתחיל לגלגל להלוואות. זה לא שאני חי חיים של מינוס. ובן אדם צריך ל... אני חושב שיש עוד נקודה מאוד מאוד חשובה בקטע של כלכלה, וזה כשיש בעיה בין בני זוג לכל הקטע של כלכלה. היא מוציאה יותר מדי, הוא מוציא יותר מדי, היא מוציאה בלי הסכם, הוא מוציא בלי הסכם. זה נהפך להיות מוקד של בעיות. ופה אני חושב שזוג חייב לתפוס את עצמו ולדעת, כסף זה כלי, זה לא כל הזוגיות. זה נכון שאם הבעל מאמר ובסוף בגללו אין בית ואין אוכל ואין רכב ואין כלום, הוא הפקיר את הכל על זה שהוא הלך להימורים, אז הוא צריך עזרה, צריך לעזור לו להגיע לטיפול. אבל זה גם נכון שזה שיש בעיה לא אומר שהזוגיות צריכה להתמתן. הכסף הוא כלי, הוא לא המרכז שחי הניסה. זה צריך לזכור. ישנו בעיה עם הכלי, ישנו בעיה עם הרכב, ישנו בעיה עם המשרה, זה בעיה חיצונית, צריך לטפל בה.